ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 20 שורות מראש העמוד. אתם תראו מעוין עם מספר 8 פתוחו, ואנחנו הדגשנו כבר משיעור הקודם סדרה של מקורות תנאים, של משניות, שבהם נאמר הכל כך וכך, עושים כך וכך. היום לנו 8 מצוות שונות, כאן אנחנו נראה הכל מעריכים, ועם פס הכפול הדגשנו עד כה כהנים, לוויים וסעים, וכל פעם הגמרא שאלה למה צריכים לפרט שהם חייבים, כאילו אם הם לא אז מי כן. אז אנחנו נתקדם כעת בדוגמה האחרונה בסדרה הזאת. הכל מעריכים כהנים, לוויים וישראלים. פשיטה, כפי שאמרנו עד כה, אם לא כהנים וישראלים, אז מי כן יהיו מהמעריכים? אמר רבא, לא נצחה אלא לבן בוכרי. האמרה הזאת שכולם מעריכים, כולל הכהנים, זה נצרח לפי שיטת בן בוכרי, שהוא נמצא במסגרת תנאי, כי לדעתו כהנים למשל הם אינם חייבים מעיקר הדין במחצית השקל, אותו תרומה שכלל ישראל נותנים עבור קורבנות ציבור שהקריבו אותם בבית המקדש. לבן בוכרי, כהנים מעיקר הדין אינם חייבים בזה. עכשיו אנחנו עם הכוח של השיטה שלנו, של מפת התלמוד והסימונים, יש כעת סוגריים. אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, אנחנו מגיעים לאמצע השורה ששם כתוב סרקא דאיתא חמינא, לפי אותו שיטת בן בוכרי, היה הווה מינא לומר, הואיל וכתיב וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. רואים כאן הקש בין המילה ערך למילה שקל. כל דאיתי בשקלים, כך הייתי חושב, שכל מי שחייב בשקלים באותה מחצית השקל, איתי בערכין, הוא שייך לתחום הערכין, ואם הוא אומר הערכה, הוא מעריך פלוני, או מעריך את עצמו, הוא יהיה חייב לשלם את זה. והני כהנים הואי ולתנהו בשקלים לפי בן בוכרי. אנחנו נראה בקטע שדילגנו מה העומק שבדבר, אבל לפי שיטתו כהנים אינם חייבים מעיקר הדין במחצית השקל. אז מאחר שהם ולתנהו בשקלים, לתנהו בערכים, הם לא שייכים בתחום של ערכים של מי שמקדיש את הערך שלו או של פלוני, הם פשוט אינם שייכים. כמה שמלן שכהנים, זה מה שהמשנה מלמדת, הכל מעריכים כהנים, גם כהנים אליבא דבן בוכרי, אם כהן מעריך אז זה תופס. אנחנו נחזור כמובן לתשובה הזאת. אנחנו מנסים להסביר למה יש צורך ללמד שהכל מעריכים כהנים, לוויים וישראלים. עכשיו אמרנו, ואנחנו חוזרים לקטע שדילגנו, אנחנו אמרנו שזה נצרח לבן בוכרי. אנחנו נקדים בעל פה, לפני שניכנס לטקסט הגמרא, ידוע לאלו שלמדו מסכת מנחות, הלכות מנחות, אפילו אפשר לומר מי שמכיר את הפסוקים שבתורה, שכהן שמביא, שמקדיש ומביא קורבן מנחה, והקורבן מנחה זה כולל גם קורבן העומר, גם שתי הלחם, אבל אם כהן מביא קורבן מנחה פרטי, אז התורה אומרת שכליל תקטר. לא, אפילו לוקחים ממנו קומץ, שמים הכל, אין שיריים שנאכלים כמו מנחה של ישראל, מנחת כהן קליל תקטר, הוא כולו קליל, כולו נשרף באש המזבח. יש, אם כן, לחשוב, אם כהן נהיה שותף ברכישת מנחות ציבור, כמו קורבן העומר, שתי הלחם, לחם הפנים גם כן, ששמים בהיכל כל שבוע ושבוע, הם בתחום מנחות. אז אם כהן יש לו חלק בזה, אז יש מקום לשאול, אז איך הם נאכלים? והם נאכלים, זה חלק מהמצווה שלהם. אז לפי בן בוכי, הוא הגיע למסקנה שמעיקר הדין, כהנים לא חייבים במחצית השקל, כי במחצית השקל שהם נותנים, גם נרכש המנחות האלו שהם נאכלים. אז אנחנו עם הרקע הזה, נראה בגמרא. אמרנו שהמשנה שאומר, כל מעריכים כולל כהנים, זה נצרך לבן בוכי. דתנן, אמר רבי יהודה, העיד בן בוכי ביבנה, יבנה שם מקום, כל כהן ששוקל, כהן שנותן מחצית השקל, אינו חוטא. אמר לו רבי יוחנן זכאי, לא כן, אלא כל כהן שאינו שוקל, חוטא. אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן, כאילו להנתן שלא כדין, כך אומר רבן יוחנן זכאי, והוא עכשיו מגיש לנו את הגישה של אותו בן בוכי. מה המקרא שהם היו דורשים? וכל מנחת כהן קליל תהיה, לא תאחיל. כהן שמקריב מנחה, הוא אינו נאכל בניגוד לשאר המנחות, אלא כולו הוקטר באש, באש המזבח. הועיל ואומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו הם, אם אנחנו היינו תורמים לרכישתם, אז חלק מהם שלנו, איך הם נאכלים? זה הבסיס לבן בוכרי, לחשוב שכהן אינו חייב במחצית השקל. הגמרא שואלת, והסוגריים שאתם רואים, סוגריים פנימיים הזוויתיים בכוכבית ממול כתבנו, סוגריים אלו מיועדים לבודד קושיה פרטני על שיטת בן בוכרי. אז נתקדם. ולבן בוכרי נמי, כיוון דלכתחילה לא מחייבי לתויה, לפי שיטתו הכהנים אינם חייבים להביא את המחצית השקל, כי מייתי נמי כשהם מביאים, חוטא הוא, דקמאי חולין לעזרה. מה בן בוכרי אמר מקודם? כל כהן ששוקל אינו חוטא. למה שאתה אומר לא חוטא? הוא כן חוטא. ואחר שהוא מביא דבר שהוא לא חייב להביא, אז הוא מביא חולין לעזרה, ואסור להביא חולין לעזרה. הגמרא העונה, דמייתי לו ומסר לציבור. הם מביאים את זה ומוסרים אותו לציבור, זה לא נשאר ממש שלהם. אנחנו לפני שנתקדם נסתכל ברש"י למעלה, שלנו הוא, ככה הם רצו לטעון, אותם כהנים לפי שיטת בן בוכרי. אם אנחנו ניתן מחצית שקל, אז העומר של לחם, לחם פנים שלנו הם, שרי מתרומת הלשכה הם באים, מאותם כספים שבאים מאותו מקום שנקרא תרומת הלשכה. ואם אנו שוקלים ללשכה, אם אנחנו נותנים את הכסף לשם, נמצאת מנחת העומר ושתי הלחם ולחם הפנים משלנו, והיך נאכלים? הכתיב בעניין מנחת כהן כתוב לא תאכל. עכשיו זה לשיטת אלו כמו בן בוכרי. מה איתנו שלא מסכימים? ולדידן לת להנח דרשה, דהי כליל תהיה מה שהתורה כותבת שכולו יישרף במנחת כהן גריל תכתיב, מנחת כהן שהוא מביא באופן פרטני, אבל במנחת ציבור זיל בתרובה, ורוב אינם כהנים. רש"י ממשיך, מסר להו לציבור, כך תירצנו לפי בן ברוכי, אז איך הם בכלל מביאים מחצית השקל, שאתה אומר שאם הוא מביא הוא לא חוטא, מה אם זה שהוא מביא חולים לעזרה? והלכך לבן ברוכי דפתרנו לכהנים משקלים יצטריך מדעינים למתני, כתובן שהעריך עצמו או אחיר נותן את ערך כיסר דסקת את החמינה, האם היא חושב כל מה שהלנו שאולי יש להקיש את זה לבין למס השקל, להקיש הערכה מעריכים למס השקל, משמע דלא גמירית שלא עושים את ההקש הזה. אנחנו נחזור לגמרא עם מה שקראנו מקודם. אתם רואים פה סימון חדש, צורת בית, וכתבנו בשוליים, אנחנו מבליטים סקת את החמינה, שלושה שלבים לתרץ למה קטני כהנים וכולי אצל הכל מעריכים. אז התשובה הראשונה, סלקה דייטה חמינה, למה המשנה כותבת הכל מעריכים כהנים וכולי, הועיל וכתיב וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. ואתם רואים איך שכיווכבנו את המילים ערכך והמילה בשקל, כל דאיתי בשקלים איתי ברכין, כל מי שנמצא שיש בשקלים שחיה בשקלים הוא גם הוא כלול בפרשת ערכין. והני כהנים הועיל ולתנו בשקלים, הם אינם חייבים בשקלים לפי בן ברוכי, לתנו בערכין, אז אולי יש לומר שהם לא כלולים בפרשת ערכין, כמה שמלן שכהנים מעריכים, לכן המשנה אומרת הכל מעריכים כולל כהנים, כי היה מקום לחשוב אחרת. כעת סימון חדש, אנחנו נשתמש בצורת כתר בשני כיוונים, שפיצים למעלה, שפיצים למטה, וזה מעקב. עם השפיצים למעלה, קושיו, ההפך, תשובות. קושיה, אמר לי הבאי, היי וכל ערכך, הפסוק שהבאנו מקודם, הוא תפוס ללימוד אחר. הוא לא היה הווה מינה לחשוב מה שאמרנו. הפסוק וכל ערכך, לכל ערכין שאתה מעריך, לא יהיו פחותים מסלע, הוא דעתה. ברגע שאדם אומר שהוא מקבל על עצמו להעריך או מעריך, הוא חייב לא פחות מסלע. סלע, דינה, זה, סלע זה מטבע, ולמרות שהתורה יש לה כל מיני תעריפים לפי גילאים, לפי מין, הערך שאותו מעריך לא יהיה פחות מסלע. רש"י כותב, לא יפחותים מסלע, דעני, מי שעני, בערכין, נידון בהישג יד. הוא נידון לפי היכולת שלו לשלם, דכתיב, הפי אשר תשיג יד הנדר. ופחות מסלע לא ייתן לעולם, כי דמר פרק שני, אין בערכין פחות מסלע. ומה הייתי טעמה? מהיקרא, ומבין את המקור למה שאמרנו מהפסוק שהבאנו כאן, וכל ערך יהיה בשקל, שקל וזה סלע זה אותו דבר, בשקל זה בלשון המקרא, סלע בלשון חכמים. ומה הייתי טעמה מהיקרא, וכיוון דלהכי עתה, מאחר שהפסוק תפוס לזה, לא הווה סלקא דאיתך למדרש, לדרשה אחריתי למפטר כהנים מערכין, ומתניתין לא יצריך, ואם כן, אז אם לא היה הווה מינה לפטור את הכהנים, אז אין צורך למשנה לומר שהכל מערכין כולל כהנים. זו הקושיה. אלא, נמשיך בגמרא, אלא אמר אביי, יצטריך, צריכים את המשנה לומר הכל מערכין כהנים וכו'. סלקא דאיתך אמינא, הועיל וכתיב, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך. ואז כאן אנחנו יכולים, היינו לחשוב, כל דאיתי בפדיון הבן, איתי בערכין. כל מי שחייבים בפדיון הבן, אז הם גם כן נמצא בערכין. והני כהנים הועיל ולתנהו בפדיון הבן, לתנהו בערכין. ידוע, למדנו איזה מסכת בכורות, שכהנים אינם חייבים בפדיון הבן. אז מאחר שהם אינם בפדיון הבן, הם אינם בערכין. זה מה שהייתי חושב לפי הפסוק. כמשמלן המשנה שאומר על כל מערכים כהנים וישראלים שגם כהנים בערכים. קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה, אלא אמלי רבה אלא מעטה, לפי ההצעה שלך גבי, אין אשם דכתיב ואת אשמו יביא לשם איל תמים מרצון בערכך. הפסוק הזה מדבר על קורבן שמביאים על מי שנשבע לשקר עם ניסיון לכפור על כך שהוא גזל, אז נקרא אשם גזלות. הפסוק הזה אמרנו ואת, נקרא את הפסוק עוד פעם, ואת אשמו יביא לשם אל תמי מן הצון בערכך. החינמי כל דעיתי בערכין איתי באל אשם טומטום ואנדרוגנס דלטנהו בערכין לטנהו באל אשם, וזה לא נכון. טומטום ואנדרוגנס אחד כאילו נכון, אנחנו יודעים שהם אינם נערכין, למדנו את זה כבר בעבר, כי התורה כותבת בנערכין זכר או נקבה, ואלו הם אינם זכר או נקבה ודאים. אז הם אינם בערכין, אז תגידו שאם הוא נשבע, טומטום או אנדרוגנס נשבע לשקר, הוא לא יהיה חייב באל אשם? אלא אמר רבה ואיתמה רב אשי. אולי לפני שנתקדם, רק הערה על הסימונים. אנחנו כבכבנו מילות מפתח. לפני כן, לפני איזו 5-6 שורות, כבכבנו, הואיל ולטנו, כוונה בפדיון הבן, אז לטנו, גם זה מקווכב, ברכין. אז רצינו ליצור קשר. לטנו, לטנו. אז זה היה בסיס הקושיה של רבה עכשיו. האם תגידו בעניין טומטום ואנדרוגנס, לטנו בערכין, זה עובדה, הם גם לטנו, נגיד לטנו, לטנו, זה לא אומרים את זה, לא בגלל שלטנו בדבר אחד שמוזכר בפסוק וממילא גם לטנו בדבר השני, לא כן. אלא אמר רבה, נמשיך בגמרא, ואיתמה רב אשי, גרסאות אחרות אומרים שרב אשי אומר איצטריך, אני בכל צריך את המשנה לומר כל מערכים כולל כהנים סלטה דייטה חמינה, בלי המשנה הייתי חושב. הועיל וכתיב, וזה פסוק בעניין ארני שהעריך את עצמו או אחר, וכתוב והמידו לפני הכהן, והמשך הפסוק והעריך אותו הכהן והמיד והמידו, מי מעמידים? ישראל לפני כהן. כאילו משמע הפסוק שהכהן הוא זה שמעמידים פלוני לפניו, אז משמע הזה שמעמידים הוא לא כהן, אז משמע מהפסוק ישראל לפני הכהן ולא כהן לפני כהן. אז רואים שכהן לא שייך בפרשת ערכים. ורשי כותב ולא כהן לפני כהן, הילקח כהן לתי בערכין די עני הוא, אם היה כהן עני שאמר שהוא מעריך, לא קרינה בי ומידו לפני כהן. אז מאחר שרואים שהוא לא שייך לפי ההב המינה הזאת, שהוא לא שייך בתחום מסוים של ערכין, אז הוא לא, הוא לא כלוא באלו שמעריכים כמש מלן. לכן המשנה נאלץ ללמד שלא כן, אלא הכל מעריכים כולל הכהנים. המשך הגמרא לפי רשי, זה כאילו כתוב פה אמר מור, אנחנו מצטטים ממה שראינו בדף בית עמוד א', זה ציטוט משם. נערכין, אמרנו שבמשנה כתוב הכל, גם הכל שבמשנה שייך גם מה שכתוב נערכין. להטויי מנובל ומוקשכין, למרות שאין להם שום שווי בשוק, זה לגבי דמים או לגבי נדר, מי שנודר השווי של מנובה מקושין יצא שלא חייב כלום כי אין להם שווי, אבל ערך יש להם. זה הכוונה, הכל נערכים כולל אלו שמבחינת תעריף התורה של נערכים, שזה תלוי רק בגיל או מין, זה כן, כי הלכין, כפי שלמדנו בעבר, אינו תלוי בשווי שוק. לכן אנחנו אומרים שהכל נערכים כולל מנובר ומוקשכין. מנה הני מילי. אז יש כאן גם עוד פעם, עוד מי, אני מכנה, פלאי שיטת הסימונים. ויש כאן לנו כוכבית, סוגריים, אני קורא מהשוליים, סוגריים, לשם דילוג, המאפשרים לראות מיד המקור למנובר ומוקשכין. אז אנחנו שואלים מנה הנימילי, ומה המקור שהם נערכים. אז אנחנו ננצל את הסימונים, תעקפו אחר אורך הקטע שבסוגם על ידי הפס האנכי מקווקו עם נקודות. זה מביא אותנו לשורה שלישית בעמוד ב'. דבר אחר, אנחנו דורשים את המילה נפשות שמופיע כמה פעמים בשמה בתורה ויקרא חפזיין. דבר אחר, נפשות לרבות מנובל ובוקשכין. הפסוק אומר שגם הם שייכים לערכים והם נערכים שיכול. אני ממשיך בגמרא שם, היה מקום לומר נדר בערכך, זה מה שכתוב, כתיב. כל שישנו בדמים, זאת אומרת שווי בשוק, ישנו בערכין. וכל שאינו בדמים, כמו מנובר מוקשכין, אינו בערכין. תלמוד לומר נפשות, שהם בכל זאת כן נערכים, למרות שאין להם דמים, למרות שהם אינם כלולים במה שכתוב בפסוק נדר. נדר זה עניין של אתה נודר דמים, את השווי של משהו. דילגנו, וכעת נחזור, ואני אציין מיד שכל הברית הארוכה הזאת תגיע לידי הסבר קטע קטע, שנגיע לעמוד ב' אחרי שנגמור את הבריתה. כתוב, כל אחד יכול לראות בגמרות המסומנות אחרי המסגרת בעמוד ב' כתוב אמר מור בערכך לרבות ערך סתום, ויש גם כוכבית שם שאפשר לקשר משם לפה איפה שזה נמצא. אז המקור יובהר ויוסבר במשך עמוד ב'. אז אחרי מה שאנחנו נעשה עכשיו, נקרא עם מעט הסבר, אם בכלל, על סמך כך שהגמרא תסביר את הברייתא שם. כדאי לנו להכיר חלק מהפסוק בויקרא פרק חף זין פסוק ב', הוספנו אותו בשוליים, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם. ואחרי שהגמרא שואלת מנה הנימילי, מניין לנו שמנובר מוקשכין הם נערכין, אנחנו נמשיך כעת בגמרא, בקטע שבסוגריים. נתחיל את הברייתא. דתנו רבנן, בערכך, זה הפסוק, להביא ערך סתום. כפי שאמרנו, הדבר הזה יוסבר בהמשך. דבר אחר, בערכך, ערך כולו הוא נותן ולא ערך איברים. יכול שאני מוציא אף דבר שהנשמה תלויה בו. אנחנו אמרנו שלא, אין חובה, אין התחייבות, מי שאמר למשל ערך ידי עליי, זה לא תופס. מה אם בן אדם היה אומר ערך ליבי או ערך ראשי עליי? זה נקרא עבר שהנשמה תלויה בו, בלי ראש אדם לא חי. אז האם אני אוציא גם מי שאמר כזה דבר? תלמוד לומר נפשות, שאם אדם אמר ערך ראשי עליי, הוא חייב לתת את מלוא הערך שלו, לא
לא רק ערך של הראש, כי ערך של הראש וערך של כולו זה אותו דבר. נפשות ולא המת, זה עוד רשע. מה זה ולא המת? רשי מביא שאם אמר ערך מת זה עליי, לא אמר כלום, כי נפשות משמע מישהו חי. הוציא, ממשיך הגמרא, הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס, תמוד לומר והעמיד והעריך. כל שישנו בעמידה, שכל מי שיש יכולת לעמוד, ישנו בערכה. וכל שאינו בהעמדה, כמו גוסס, אינו בערכה. דבר אחר, אנחנו מבליטים עם הסימון הזה, הפצועות הרגש, את הביטוי דבר אחר, אנחנו נראה עוד כמה כאלו בהמשך. אז דבר אחר, נפשות, אין לי אלא אחד שעריך אחד. אחד שעריך מאה מניין, בתוספות למטה אומר, אחד שעריך מאה מניין, כדון שאמר, ערך פלוני ופלוני ופלוני עליי. תזכיר ערך בלשון יחיד. תסקא תחמינא, לא הווה ערך. כמה שמלן, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. אחד שעריך מאה מניין, הגמרא אומר, תמיד לומר, נפשות. אנחנו נלמד, לפני שנתקדם, רשי על הדרשה שקראנו כעת בגמרא. אנחנו נזכר ברש בערך שבע שורות מסוף העמוד, דבר אחר, נפשות. למה נאמר? שאם לא נאמר נפשות אלא נפש, הייתי אומר, אין לי אלא אחד שעריך אחד, כי דכתיב, איש כי יפלי נדר בערכך. תהיינו אחד שעריך אחד. אז מזה שכתוב נפשות, אנחנו לומדים גם אחד שעריך מאה. אנחנו נפסור לגמרא דבר אחר, נפשות. גם כאן הדרשה מבוסס על כך שכתוב נפשות ולא כתוב רק נפש. מה היה אם היה כתוב רק נפש? אז ממשיך הגמרא לעמוד ב', אין לי אלא אם היה כתוב רק נפש, איש שהעריך בין איש בין אישה. אישה שהעריכה איש, אישה שהעריכה אישה, מניין? לא, מניין שהיא גם כן מתחייבת בערכים שלה, תמיד לומר נפשות. הלשון רבים מאפשר לי לכלול גם האישה שהעריכה, בין אם מדבר שעריכה איש או העריכה אישה. דבר אחר, נפשות לרבות מנובל ומוכי השכין, לכוונה לרבות אותם לערכים, שיכול, הייתי יכול לחשוב משהו אחר. ושוב פעם אנחנו מתייחסים לפסוק איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם, הוספנו אותו גם כאן בשוליים, שיכול, הגמרא ממשיכה, נדר בערכך, ככה כתוב בפסוק, ונדר הוא לשון דמים, לשון כספי, שווי. נדר בערכך כתיב, כל שישנו בדמים ישנו בערכים, וכל שאינו בדמים כמו המנובל ומוכה שכין, ש מאחר שבאופן גופני הם פשוט לא מלאים כל מיני פצעים וכדומה, או שכין, הם אינם שווים בתור עבדים. לא היינו, לא, אף אחד לא היה קונה אותם אם היו נמכרים בשוק העבדים, אז לכן הם אינם בדמים, אז אולי אינו בערכים, תמיד לומר נפשות, כלומר לרבות מנובל ומוכה שכין. הפסוק אומר והיה ערכך. בוא נגיד עוד נקודה בעניין המבנה. אנחנו עד כאן דרשנו את המילה נפשות, מה חידוש יש במילה הזאת. ובאמת בשוליים בסוף עמוד א' הדגשנו את זה בכיתוב, במבנה, סדרה של דרשות מהמילה נפשות. אבל אנחנו ממשיכים עם עוד דרשות, עוד חידושים, וזה הבלטנו בצורת הכתר, בצורת הכתר לרבות. והנה, והיה ערכך לרבות טומטום ואנדרוגנוס לדמים. מה זה דמים? זה נדר, מי שנודר, השווי של טומטום ואנדרוגנוס. אני צריך לדעת שהנדר כזה יתפוס, שיכול, אומרת הגמרא, נדר בערכך, כל שישנו בערכים ישנו בדמים, וכל שאינו בערכים כמו טומטום ואנדרוגנוס אינו בדמים. אולי מי שנודר את השווי של אותו אדם, טומטום או אנדרוגנוס, לא תופס. תמוד לומר, והיה ערכך. אז מכאן אנחנו מלמדים לרבות טומטום ואנדרוגנוס, אבל מה? לדמים. נוסיף, אמרנו את זה מוקדם יותר, אבל נחזור על זה. למה טומטום ואנדרוגנוס אינם בערכין? בגלל שבפרשת ערכין כתוב זכר או נקבה. זכר ודאי, נקבה ודאית, למעט מערכין טומטום ואנדרוגנוס. בכל זאת הפסוק אומר והיה ערכך, מכאן לומדים שיש לרבות אותם אנשים טומטום ואנדרוגנוס לדמים. אנחנו נתקדם בגמרא. הזכר, מה שאמרנו עכשיו, הנה הברייתא מביא את זה, זכר ולא טומטום ואנדרוגנוס, אצלם אי אפשר לזהות מה הם בדיוק. יכול לא יהיה בערך איש, אבל יהיו בערך אישה, שהתעריף של איש יותר גבוה מהתעריף של האישה, אם מסתכלים על כל גיב וגיב במקביל. תמוד אומר והיה ערכך זכר ואם נקבה היא. ומכאן לומדים זכר ודאי, נקבה ודאי, הם כן בערכים, ולא טומטום ואנדרוגנוס. עכשיו כמו שהזכרנו מוקדם, אנחנו מתחילים לחזור על הברייתא, לפרש קטע קטע. אמר מור, בערכך לרבות ערך סתום. מהי ערך סתום? דתניא, האומר ערך סתום עליי. אז מה התוצאה מכך? נותן כפחות שבערכין. וכמה פחות שבערכין? שלושת שקלים. ואם מי שיגיד ערך סתום עליי 50, שהוא חייב 50 שקלים, תשובה, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. רש"י כותב פה מאוד בקיצור, יש מקומות אחרים שהוא מרחיב על הרעיון הזה, וכאן הוא כותב מרובה לא תפסת. למה? יש להקשות תפוס את המועט. למה אתה הולך על הכל? תתפוס פחות. תפסת מועט תפסת, דעי מקשה לך תפוס את המרובה, אינו חולק על דבריך אלא מוסיף. בכלל מרובה יקע מועט. מי שאומר המועט הוא לא חולק על השיטה או הרצון לתפוס מרובה, רק מי שרוצה לתפוס מרובה פשוט מוסיף על המועט. אז אולי אפשר לומר באופן פשטני, תלך על הבטוח, דהיינו תתפוס את המועט. ולכן אנחנו אומרים שמי שאמר ערך סתום עליי, הוא מביא את הפחות שבערכין, ודהיינו שלושת שקלים. אם מסתכלים על בפסוקים, אתם תגלו שאצל הנקבה התחום, הסכום הכי פחות הוא שלושת שקלים. זה נקרא פחות שבערכין. שורת הגמרא, ואימא שקל, למה שלושת שקלים? אולי שקל, תכתיב, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. והזכרנו את זה מקודם, שיש כזה אפשרות שבן אדם שאין לו יכולת, הוא עני, הוא ישלם שקל, דיינו שקל אחד. למה אתה אומר שפחות שברכים זה 3 שקלים? הגמרא עונה, ההוא בהישג יד הוא דכתיב. זה נכון שקל אחד, אבל בתחום מאוד מסוים, דהיינו שאנחנו דנים על עני, כמה הוא יכול לתת. אם אין לו יכולת לתת אפילו שקל, הוא בכל זאת חייב בשקל. אנחנו לא נתפשר על פחות מזה. זה לגבי עני. אבל אם לא מדובר בהישג יד, הכי פחות שברכים זה 3 שקלים. עכשיו אנחנו נראה ברש"י, אמנם רש"י לא ארוך, אבל מאוד, מאוד חשוב לחלק בין התחום של הישג יד ומי שאומר ערך סתום עליי. רש"י כותב בהישג יד, שאם אני הוא ומח מערכך, הוא מח לעניין של עוני, אי יכולת לשלם, לא יערכנו כהן בפחות משקל. אבל דין ערך קצוב אין מועט משלושה שקלים. אנחנו נחזור לרש"י עוד מעט, רק עוד משפט בגמרא, ולקרא למה לי הפסוק שבו כתוב בערכך. אנחנו ראינו מקודם, איש כי יפלי נדר בערכך, למה לי? מה מעיק? מה פה מפריד, מפריע לגמרא שגורמת לה לשאול את השאלה הזאת? הרש"י, אלא קרא בערכך למי אתה, הועיל וערך סתם אינו אלא 3 שקלים, בלא קרא נמי ידנה דבלא כלום, לא מפטר, אדם שקיבל עצמו ערך לא יצא בחינם, ובציר מאחי לא מצי יהיב, פחות משלושת שקלים הוא לא יכול לתת, דה אין ערך קצוב נקרא בפחות מכאן. עכשיו הביטוי ערך קצוב הוא מזכיר מה שראינו ברש"י הקודם. אם אנחנו מדברים על אדם שהוא בעל יכולת, הוא לא עני, מה שהוא מקבל על עצמו זה נקרא ערך קצוב, וברור שזה לא פחות משלושת שקלים. רק מסתכלים בפסוקים בתורה לא תגלו ערך קצוב פחות מהסכום הזה. אז אנחנו רוצים לדעת מה הפסוק בא ומוסיף לנו. לפני שנתקדם, בשוליים יש לנו מבנה, מאוינים יופיעו, ומספרים מאומיים 1-2, שני לשונות ברב נחמן, במי שנדר ערך סתם, אם נידון בהישג יד, ויצא חובתו בשקל, או חייב לתת דווקא 3 שקלים. אנחנו חוזרים למקרה של אדם שמערך סתום עליי. הגמרא ממשיכה, שאלנו בערכך למה לי, הפסוק הזה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לומר שאינו נידון בהישג יד. מי שאומר ערך סתם עליי, אין לנו לדון אותו, כמו שהזכרנו מקודם בעוני שהעריך. מי טיימה? למה במקרה הזה שמי שאומר ערך סתם הוא אינו, אפילו אם הוא בעל מיעוט יכולת, הוא לא נידון בהישג יד, לא הולכים לקראתו? תשובה, כמפרש דמי. עכשיו שוב פעם רש"י, שאינו נידון בהישג יד, שאפילו אין ידו משגת, לשלושת שקלים נותן שלושה שקלים, כמפרש דמי. דכיוון דאמר, ערך סתם עליי. ויודע הוא זה שפחות שברכין שלושה שקלים, כמן דאמר, הרי עליי שלושה שקלים דמי. אתם שמתם לב, הוא לא הזכיר פה ערך. מי שאמר כזה דבר, הרי עליי שלושה שקלים, ולכן הוא לא נכנס לעניין של הישג יד, הפריבילגיה או הפשרה הזאת שלדון אותו בהישג יד, זה במי שאמר ערך, ערך פלוני עליי. אבל מי שאמר ערך סתם עליי, הוא דומה למי שאמר הרי עליי שלושה שקלים, ולא דמי ממשיכה שהיא לא אומר ערך ערכי עליי או ערך פלוני עליי. דהתם לא מוכחמילתא, אין הכל יודעים את שנותיו והגיל של הבן אדם קובע את הערך, אבל הכה דבר גלוי הוא שרי לא תלה בשום אדם. מה הוא אמר? הוא אמר ערך סתם עליי, זה לא תלוי באדם, ולכן זה מוציא אותו מפרטי דיני ערכין ומכניס אותו לתחום אחר, כאילו הוא אמר הרי עליי שלושה שקלים. והביטוי כמפרש למי שראינו בגמרא, דהיינו מי שאמר, הוא מפרש שהוא ייתן שלושה שקלים, ולכן אינו נידון בהישג יד. איקה דאמרי אמר רב נחמן אמר רבוע, כאן הלשון שני הפוך, הוא אומר נידון בהישג יד, שמי שאמר ערך סתום עליי הוא נידון בהישג יד. פשיטה, הוא אמר הערך, ואנחנו יודעים שבפרשת ערכין דנים את האדם לפי היכולת לשלם. אז מהו דתימה? הייתי חושב בלי הפסוק, הייתי חושב כמפרש דמי, שהוא נחשב כאדם שאמר הרי עליי שלושה שקלים, ומי שמדבר באופן כזה הוא לא נידון בהישג יד. כמשמלן שכן, שגם אדם כזה נידון בהישג יד, ואם הוא נידון בהישג יד, כמה שנראה לי לומר, זה אומר לנו שהוא יכול להגיע למצב שישלם רק שקל אחד. למרות שאם הוא בעל יכולת ואמר ערך סתום עליי, הוא ישלם שלושת שקלים. אבל אם הוא אדם שאמר ערך סתום עליי והוא עני, לפי הלשנה שנייה הוא נכנס להישג יד, וידונו אותו מה היכולות שלו, ואם מגלים שהוא מאוד עני, הוא ישלם שקל אחד. דבר אחר, מה קורה כאן? אנחנו חוזרים לברית הארוכה, ואתם רואים את המסגרת פה, אפשר גם להסתכל אחורה לראות מאיפה זה נלקח. אז דבר אחר בערכך, ערך כולו נותן ואינו נותן ערך איברים. הגמרא שואלת, והאפיקתי לערך סתם? דרשנו את בערכך לערך סתם. רק לשם רענון, נסתכל בעמוד א', לקראת סוף העמוד, בתחילת הברייתא, ראינו שכתוב, וערכך להביא ערך סתום. דבר אחר בערכך, הנה דרשה שנייה על בערכך, ערך כולו נותן ולא ערך איברים. זה גורם לגמרא כעת לשאול, והאפיקתי, דרשנו כבר בערכך לערך סתם, לדרשה הראשונה. הגמרא עונה, אין בעיה, קרי בערך בערכך. אנחנו דורשים את שורש המילה לדרשה אחת, והרחבת המילה בערכך לדרשה שנייה. יכול, שוב פעם, ציטוט מהברייתא ארוכה, יכול שאני מוציא דבר שהנשמה תלויה בו, מאחר שאמרנו שאינו נותן ערך איברים, האם נגיד שאם הוא אמר ערך ליבי עליי, הוא לא יתחייב בתשלום הערך? תמוד לומר נפשות. עכשיו ציטוט מהמקור, נפשות ולא את המת. מה היה? שאם אדם אומר ערך מת פלוני עליי, הוא לא אמר כלום, כי המילה נפשות מצביע מי שחי. שואלת לגמרי, אבל איך אתה דורש ולא את המת? פאפיקטי, דרשנו כבר מהמילה נפשות לעבר שנשמה תלויה בו. הגמונה, כמו שאמרנו מקודם, קרי בי נפש, נפשות. דרשה אחת נובע משורש המילה, ודרשה שנייה נובעת מהרחבת המילה. כעת ממשיכים עם עוד ציטוט. הוציא את המת ולא הוציא את הגוסס. תמוד לומר ומי בעריך. ואז הסברנו שכל מי שיכול לעמוד אז הוא בערכים. גוסס שאינו יכול לעמוד הוא לא בערכים. שואלת כלומר אי הכי שצריכים והעמיד מת נמי תיפוק לי מי והעמיד ועריך. אפשר גם למעט מת מהדרשה הזאת ולא צריכים נפשות. לפני שלוש ארבע שורות אמרנו נפשות ולא את המת, לא צריכים לדרוש כך, אפשר לסמוך על והעמיד ועריך למעט את המת. הכי נמי, עונה הגמרא, אתה צודק, ולנפש נפשות למה לי? אמרנו מקודם שמהרחבת המילה יכולנו לדרוש בנוסף לעבר שהנשמה תלויה בו גם למעט מת, אבל עכשיו אני לא צריך את הרחבת המילה למעט את המת, אז מה אני כן לומד מנפש נפשות? כי דבעינן למימה לקמן. תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, ואנחנו נאמר בהמשך הנפשות בא להביא מנובל ומוכה שכין. דבר אחר, נפשות, אין לי אלא אחד שריך אחד, אחד שריך מאה מניין, תמוד לומר נפשות. כפי שהסברנו דרך רשי בסוף עמוד א', שהתורה אם הייתה כותבת נפש הייתי חושב רק אחד שריך אחד, מזה שהיא כותבת נפשות אני לומד גם אחד שריך מאה. דבר אחר, נפשות, אין לי אלא איש שריך, וגם זה דרשה על סמך האפשרות לתורה לכתוב נפש ולא נפשות. מה הייתי חושב? הייתי חושב שאיש שריך, בין איש בין אישה, אישה שריכה איש ואישה שריכה אישה מניין. לזה אני צריך תמוד לומר נפשות. דבר אחר, נפשות, להביא מנובל ומוכה שכין. הגמרא שואלת ואפיקתי להנח, אני כבר דרשתי נפשות לאחד שריך מאה, לאישה שריכה, איך אתה מציע לרבות מנובל ומוכה שכין גם כן מאותו מילה? כמה ניתן לדרוש ממילה אחת? בדרך כלל הכלל הוא שממילה אחת דרשה אחת. כאן אנחנו מביאים איזה שלוש דרשות על סמך אותו מילה? הגמרא עונה, הנח לא צריכי קרא. מה הייתה מה? כי שקול הוא, ויבואו כולם, כי איצטריך קרא למנובל מוכה שכין הוא דאיצטריך. עכשיו אנחנו נסביר דרך רשי מה שקראנו עכשיו. שאלנו, ואנחנו ברשי קצת למעלה מפה, האפיקתי להנח, הדרשה הזאת של נפשות לאחד שריך את מאה ולאישה שריכה, אז אמרנו שאלו לא צריכים פסוק, הפסוק יהיה מיועד למנובל מוכה שכין. שקול הוא, אי הווה כתיב נמי נפש ולא נפשות אלא נפש, הוואתו כול הוא, בין דבר שהנשמה תלויה בו, מה שהזכרנו מוקדם יותר, מי שאמר ערך ראשי עליי, בין אחד שרמיה, בין אישה שריחה. כל הדרשות האלו, אני הייתי, נובעים מהמילה נפש. דה נפש? משמע אישה, ומשמע נפשות הרבה, קניין שנאמר, ונפש אדם מן אנשים 16,000, רואים שהמילה נפש גם שייך לריבוי. ואף אגב, דמאחד, נפש, לא מצינו למדרש שלוש דרשות, זה בדרך כלל, ממילה אחת אתה לא יכול להפיק שלוש דרשות. אבו אתו כולו, כאן כולם, כל הדרשות האלו, נלמדו מנפש. דה, שקולים הן, ושוות, ונשמעות ממקרא זה, ולא מצית לעוקמה לעד רשת פי מאה, ואי מינה ומפקט. איזו דרשת תעדיף, ואיזו ומכוח ההדפה תמעט תוציא דרשה אחרת. הלכך, כולו עתו מיני, מנפש. ונפשות יצטרך למנובה מוקשכין, דלא תמעטין הוא שלא נמעט מנובה מוקשכין מנדר בערכין. אז המנובה מוקשכין הם אמנם אינם בנדר, כלומר אינם בדמים, אינם שווי, אבל הם כן בערכין, כי ערכין סופו של דבר תלוי במין ובגיל. נחזור לגמרא. והיה ערכך לרבות טומטום ואנדרוגנס לדמים. את הדרשה הזאת ראינו למעלה, גם כן שש שורות מראש העמוד. אגב, יש לנו גם כוכביות לחבר בין הציטוט כאן למה שהיה למעלה. אז אנחנו אומרים מהפסוק והיה בערכך, אנחנו מרבים טומטום ואנדרוגנס למי שקיבל על עצמו שוויים. הגמרא שואלת, ויש לנו משולשים שיופיעו בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות, וההפך תשובות. הנושא, מתי אמרינן נידון בכבודו, עבר שהנשמה תלויה בה, אם הקדיש אותו, הקדיש את כולה, כל הבהימה. אנחנו ניגע בקודשי מזבח, קודשי בדק הבית, כמו ערכין. הכסף שאדם מקדיש בערכין, זה הולך לבדק הבית, לאוצר בית המקדש, בניגוד ל קודשי מזבח, שזה הולך להקרבה גבי המזבח. אז עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שמרבים את הטומטום והאנדרוגנס לדמי, מי שמקבל עצמו השווי, לא הערך, השווי שלהם, הוא מתחייב לשלם אותו סכום. דמים, שואל הגמרא, למה לקרא לא יהי אלא דמי דקלה? אילו אמר דמי דקלה, מי לא יעיב? מה, אני צריך פסוק מיוחד רבות אותם לדמים? גם דקל גרידה, מי שמקבל עצמו שוויו, חייב לתת אותו. חייב לתת אותו לבית המקדש. אמר רבה, לומר, שנידון בכבודו. סגתא, נידון בכבודו, זה מין ביטוי חלופי לעבר שהנשמה תלויה בו. סקה דייטה חמינה, נדר בערכך נפשות, אני מוסיף נפשות על פי גרסת רשי, כתיב כל שישנו בערכים נידון בכבודו. המילה נפשות למדנו בעבר קשור לעבר שהנשמה תלוי בו, ליתר דיוק המילה נפש מלמדת על כך. אז מהפסוק שקראנו הייתי אומר שכל מי שנמצא בערכין, אז נידון בכבודו. אפשר לדבר על מי שנודר את השווי, או אפילו מעריך את הלב של פלוני. האם זה יחייב לך לשלם את הערך, אם אותו פלוני הוא גם בערכים, וכל שאינו בערכים כמו טומטום ואנדרוגנס, אינו נידון בכבודו. ולכן, אפילו אם הוא אמר, ורשי כאן מרחיק לכת, אפילו אם הוא אמר דמי ראשו של הטומטום, לא יהיה חייב. רשי כותב לדמים לקראת סוף שורות הקצרות, דאם אינו עניין לערכים, תהה הזכר ודאי בעניין, תנאו עניין לדמים. אנחנו נמשיך ברשי כדי להבהיר את הנקודה הזאת, שאנחנו כעת שאנחנו מדברים על הפוטנציאל למעט את הטומטום ואנדרוגנס מעבר שהנשמה תלויה בו, אנחנו לא מדברים על מי שמר ערך ליבו של אותו אנדרוגנס, באמת הם אינם בערכים, אבל כפי שראינו עכשיו ברשי שהפסוק והיה בערכך שבא לרבו טומטום ואנדרוגנס, הם אינם שייכים לערך, אלא תנאו לעניין לדמים. רשי ממשיך, שנידון בכבודו, שנידון כולו אחר עבר אחד שכבודו תלוי בו, שאם אמר דמי, תשימו לב על הדוגמה, דמי ראשו עליי, נותן דמי כולו, זה באופן כללי, הכי גרסים לסרטה לחמינה, נדבר ככה נפשות. כאן אתם רואים שרשי מוסיף את המילה נפשות לגיוסה. כתיב, זה מה שכתוב, כל שישנו בערכים נידון בכבודו, אפילו כשאמר דמי ראשי עליי, וכל שאינו בערכים, כשאמר דמי ראשי עליי, אינו נידון בכבודו. דנפשות, המילה הזאת שבו אנחנו לומדים עבר שנשמה תלויה בו, גם בערך כתיב. אז היה מקום לחשוב שנגיד טומטום או אנדרוגנס שאומר דמי ראשי עליי, וזו עבר שנה אשר הנשמה תלויה בו, אולי הוא לא מתחייב. ואנחנו נחזור לגמרא, בגיוסה אנחנו מוספים כמשמלן, שמה? שגם מי שאינו בערכין כמו טומטום ואנדרוגנס נידון בכבודו. עמלי אביי, אביי בא להקשות על הכללים שאנחנו אמרנו, ודלא איתי בערכין מי נידון בכבודו. כעת אמרנו שלפי הפסוק אנחנו נוכל להגיע למסקנה שגם מי שאינו בערכים כמו הטומטום ואנדרוגנס נידון בכבודו, שאם הוא האנדרוגנס אומר דמי ראשי עליי, הוא חייב. האם זה באמת כך שמי שאינו בערכים נידון בכבודו? והתניה, תשימו לב, יש לנו קושיה ארוכה. ראש עבד זה הקדש. מה התוצאה? הוא והקדש שותפים בו. הוא לא הקדיש את כל העבד, הוא הקדיש את ראש העבד. התוצאה שהוא והקדש שותפים בעבד. ראש עבד מכור לך. משמנים ביניהם. עושים הערכה כמה שווה העבד וחוצים בין המוכר והלוקח. הוא מכר לו הראש של העבד. ראש חמור זה הקדש. עכשיו חמור הוא אינו בערכים, בהמה. הוא אומר ראש חמור זה הקדש, הוא והקדש שותפים בו. אז הנה דבר שאינו בערכים, וראש הוא עבר שהנשמה תלויה בו. לפי מה שאמרנו מקודם, שאם הוא יש מצב שהוא אינו בערכין וכן נידון בכבודו, פה אינו בערכין וכתוב הוא והקדש שותפים בו, לא קטני שכולו הקדש, למרות שראש הוא עבר שהנשמה תלויה בו. אז זה מכאן רואים דלו, כמו שניסינו לפי התשובה של רבא, שלפי תשובה של רבא על פי הפסוק אנחנו מחלקים בין בין זה שקלו בערכין לנידון בכבודו. אני רק חוזר עוד פעם מה שהוא אמר, יש מצב שאדם אין, שדבר אינו בערכין, ובכל זאת לפי המסקנה של רבא כן נידון בכבודו. והנה דבר שאינו בערכין ולא נידון בכבודו, כי אם היינו אומרים ראש חמור זה הקדש ונידון בכבודו, המסקנה הייתה כולו הקדש. נמשיך בגמרא. ראש חמור מכרו לך, משמנים ביניהם שותפות. ראש פרה מכרו לך, לא מכר אלא ראשה של פרה. זה בגלל שאנשים קונים את זה. לא קונים ראש חמור, אבל ראש פרה כן קונים. ולכן אם אדם מכר לו ראש של פרה, אז זה משהו כאן רק זה. ולא אומרים כאן שהם שותפים בכל הפרה. ולא עוד, אלא אפילו ראש פרה הקדש, אין להקדש אלא ראשה. למרות שגם פה הראש הוא עבר שהנשמה תלויה בו, ולא אומרים שכל הפרה הקדש. ואמר רב פאפה, אז עכשיו הרשי מסביר שרב פאפה פה בא להסביר מהי טיימה גבי פרה זה לא הקדיש אלא ראשה. ואמר רב פאפה דה מזדבן רשע תתורה בבי טבחה. נסתכל ביחד ברשי. ואמר רב פאפה מהי טיימה דגבי פרה לא הקדיש אלא ראשה, אז התשובה כי הראש של פרה זה דבר שעומד בפני עצמו במחירות, אז גם בהקדש רק הראש הוקדש. אנחנו נחזור לעניין הפרה בהמשך הגמרא, אבל כעת אנחנו רוצים להתמקד בקושיה ובפרט מהדוגמה של החמור. והחמור הוא פרה, לא דייקתי כי הגמרא גם מתייחסת לפרה. והחמור הוא פרה, לתנהו בערכין, ומה התוצאה? ואין נידון בכבודו. כנראה שיש קשר בזה שאם אתה לא בערכין אז אין נידון בכבודו, וזה לא כמו רבה. הגמרא משיבה, ולתמך תקשילך עבד דעיתי בערכין ואין נידון בכבודו. אתה רוצה להקשות מפרה וחמור, אתה יכולת להקשות מעבד, שהנה דוגמה של דבר שנמצא שקלו בערכין, ובכל זאת אין נידון בכבודו. ראינו פה במקור, בתחילת המקור, ראש עבד זה הקדש, הוא והקדש שותפים בו, ולא אומרים שכל העבד הקדש, אז סימן שאין נידון בכבודו. אז איך ניישב את הדוגמאות האלו עם הכללים שידענו מקודם, שדבר למשל שנמצא שקלו בערכין ודאי נידון בכבודו, אלא לא קשיא. הא בקודשי מזבח, הא בקודשי בדק הבית. הברייתא שהזכירה ראש פרה והתוצאה הייתה אין נידון בכבודו, מדובר בקודשי מזבח. כשמדובר בקודשי בדק הבית זה תחום אחר של הקדש, מה שהוקדש לאוצר בית המקדש. אז הדרשה שראינו למעלה והיה ערכך, זה בא לרבות הטומטום והאנדרוגנס, כמו שרבה אמר שנידון בכבודו, שלמרות שהטומטום והאנדרוגנס אינם בערכין, בכל זאת הם שייך לומר עליהם נידון בכבודו, למרות שבפסוק כתוב היה בערכך נפשות. הפסוק בא לרבות מי שנגיד טומטום שמר דמי ראשי עליי. ואנחנו נראה עכשיו ברשי לקראת סוף העמוד, אלא לא קשיא, האח ברייתא דקודשי מזבח, דמה ראש חמור או ראש או עבד זה לדמי עולה, קורבן עולה, אין נידון בכבודו. דאי נמי כתיב נפשות, גבי ערכם כתיב דקודשי בדק הבית נינו. הערכים, הכסף הזה הולך, כמו שאמרנו מוקדם יותר, לבדק הבית. וכי כאמרינן אנו דנידון בכבודו, אפילו טומטום שנדר דמיו בקודשי בדק הבית. אבל הברייתא, כפי שרשי ציין, לא מדבר בקודשי בדק הבית, מדבר בקודשי מזבח, ולכן ניתן לנו לומר שמי שהקדיש דמי חמור לקורבן עולה, אין נידון בכבודו, כי כל המקור שנידון בכבודו בא מנפשות, שנמצא בפסוק שהזכיר ערכך או אחים. נחזור לגמרא. במאי וקימתא, הברייתא של שבו נמצא ראש פרה, הקדיש אין הקדיש של ראשה, בקודשי מזבח, ולכן אמרנו אין נידון בכבודו, מאחר שהמקור לידון בכבודו נפשות, זה כתוב אצל ערכין, וערכין זה קודשי ברק הבית ולא קודשי מזבח. אין מסיפה ולא עוד, אלא אפילו אמר ראש פרה זו הקדש, אין להקדש אלא ראשה. עמי, למה אתה אומר כך? תפשוט קדושה בכולה. מי לא תניא, כשאנחנו מדברים בקודשי מזבח, יש בסיס חזק לומר שהקדושה תפשוט בכולה, ולא ייעצר על ראשה בלבד. וכאן מובא ברייתא, האומר, אנחנו ממשיכים לדף ה', אגב, תשימו לב שאנחנו התחלנו תשובה, קושיה ארוכה. מי לא תניא, האומר רגלה של זו עולה, יכול תהי כולה עולה, תמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. ממנו קודש ולא כולה קודש. יכול תצא לחולין, תמוד לומר, יהיה בהוויתה תשע, הוא נשאר בקדושה. אבל מצד שני הוא אינו כולו קודש. אז הכיצד, איך נפתור את הבעיה הזאת? הכיצד? תשובה, תמכר לצורכי עולות, תמכור הבהמה הזאת שהקדשת את רגלה כעולה, תמכור את הבהמה לבן אדם שחייב להביא קורבן עולה, ודמיה חולין, חוץ מדמי אותו עבר שבא, חוץ מאותו עבר שאתה הקדשת, דברי רבי מאיר. אז הכסף שתקבל תמורת מחירת הבהמה שהקדשת רגלה, קבל כסף, כמעט כל הכסף יהיה חולין, חוץ מהשווי של הרגל שזה באמת הקדשת. זו דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי רבי שם אומרים, מניין לומר רגלה של זו עולה שכולה עולה, תמוד לומר כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש, לרבות את כולה. ואפילו למען דאמר, הכוונה לרבי מאיר, אין כולה עולה, אני מיני דקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. זה רק בדוגמה שהקדשת את הרגל של הבהמה, אבל דבר שהנשמה תלויה בו, כמו ראש הפרה, קדשה כולה, כל הבהמה נהיה קודש. אז למה אתה אומר אין להקדיש אלא ראשה? תשובה, לא קשיא, הא בקדושת הגוף, הא בקדושת דמים. אם מדובר בבהמה שאתה הקדשת להקריב אותה על המזבח, נגיד אתה אמרת אני מקדיש ראש הפרה להעלות אותו על המזבח, אז אומרים שהקדושה תפשוט בכולה. הברייתא של ראש פרה שאין להקדיש אלא ראשה, מדובר בקדושת דמים, שאתה מקדיש את השווי של הראש למזבח. אנחנו, נכון שאנחנו קבענו שאנחנו מדברים בקדושת מזבח, אבל גם בקדושת מזבח יש קדושת הגוף, יש מצב שאתה מקדיש את דמיו, השווי, שמהשווי הזה אתה נודר להביא קורבן. הגמרא שואלת, והמור הוא דאמר מקדיש זכר לדמיו, זכר בהמה זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. אז גם פה, אפילו אם הוא אומר ראש פרה לדמי עולה, איך זה שהקדושה לא פשטה? אם הכלל הזה שאם אדם הקדיש זכר לדמיו, הקדושה מתפשטת לכל הגוף. רש"י מימור, והאמור הוא דאמר בפרק כמה דתמורה, הקדיש זכר עיל דחזי לעולה, קורבן עולה בא מן הזכרים, והקדשי לדמי עולה, קדוש קדושת הגוף, והוא עצמו יקרב עולה, דמיגו דנחתה לה לקדושת דמים, נחתה לקדושת הגוף. מיגו ש קדושת דמים חלה על הזכר, אז יחול עליו קדושת הגוף, הואיל והוא חזי לגופי, מאחר שהוא עצמו ראוי. החינמי, כי אמר ראש פרה לדמי עולה תקדש לגופה, הואיל והיא חזיה, תפשוט קדושה בכולה. אנחנו עונים חזרה לגמרא, לא קשיה, למה בכל זאת אנחנו רואים שהקדושה לא מתפשטת בכולה אצלנו בבריתה? הד אקדיש כולה, הד אקדיש חד עבר. אם הוא הקדיש את כל הבהמה לקדושת דמים, דיינו אמר שמדמי, משווי הפרה הזאת אני אקנה עולה, אז הקדושה תפשוט בכולה ותקרב את הפרה עצמה. זה הכוונה, ההבדל בין קדושת דמים לקדושת הגוף. אבל אם הוא הקדיש עבר אחד קדושת דמים, אומנם לשם קניית עולה, קניית קורבן, הקדושה לא יפשוט בכולה כפי שראינו מקודם. שורת אגמר אחד עבר נמי, בעניין של עבר אחד גם איבאיה לן, זה היה קושיה דבאי רבה. השאלה הייתה אם יש בכל זאת פושטת בכולה. דבאי רבה, הקדיש עבר לדמיו, מהו? למה רבה שאל את השאלה הזאת? למה לא יפשוט את השאלה מהברייתא של ראש פרה שהקדושה לא פושטת? למה רבה שאל את השאלה שלו? הגמרא עונה, כי איבאיה לן בתם, השאלה של התפשטות קדושה בכולה, במקרה שהוא הקדיש עבר אחד לדמיו, זה היה בבהמה תמה, בלי מום. הכה, הברייתא של ראש פרה, בבעל מום דומיה דחמור, מאחר שהוא שנוי יחד עם פרה, עם חמור באותו ברייתא, כמו שחמור אי אפשר להקליב אותו, גם הפרה הזאת אי אפשר להקליב אותו, כי הוא בעל מום. שורת הגמרא, בעל מום נמי איבאיה לן, גם הנושא של בעל מום הוא עלה כשאלה דבאי רבה, דמי ראשי, בן אדם לא מקליבים אותו, הוא כמו בעל מום לגבי מזבח, דמי ראשי לגבי מזבח מהו? האם הוא מתחייב להביא למזבח את כל שוויו? גם בדבר כמו בעל מום, כמו בן אדם, האם יש התפשטות קדושה? הגמרא, אז למה העלו את השאלה הזאת? מהברייתא שלנו שראש פרה שהעמד אותו כבעל מום, יכולת לענות לשאלה מהברייתא כבר שהקדושה לא פושטת. הגמרא עונה, כי איבאיה לן, מתי העלו את השאלה הזאת של הקדיש ראש בעל מום, האם יש התפשטות קדושה? מקמי דאשמה להא ברייתא, לפני ששמעו הברייתא של ראש פרה, השתא דשמה המדנית, עכשיו ששמעו את הברייתא הזאת, לא מבעלן, אין לנו שאלה. התשובה היא שהיא אינה פושטת בכולה. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים. אתם רואים את המשולש, וכתבנו סדרה של שאלות שהמשותף להם המקדיש לגבי מזבח. והביטוי גבי מזבח הבלטנו בפס כפול. אז אם סוקרים את השורות הבאות עד כמעט המשנה, אתם רואים את המשולשים, גם מספרנו אותם 1 עד 3, ופס כפול מתחת לביטוי לגבי מזבח. גופה, אנחנו מצטטים מה שהזכרנו לפני זמן קצר. ביי רבה, רבה שאל דמי ראשי לגבי מזבח מהו, נידון בכבודו אינו נידון בכבודו. וכאן יש שני צדדים לניתוח השאלה. מצד אחד, לא אשכחן בדמים דינו נידון בכבודו. בתחום קידושת דמים לא מצאנו שלא נידון בכבודו. או דילמה, לא אשכחן לגבי מזבח תנידון בכבודו. תיקו. עכשיו, אולי ראוי לציין שהרעיון או המושג של נידון בכבודו נלמד מנפשות, וזה כתוב אצל ערך ערכין, וערכין הוא עניין של קדושת דמים ולא קדושת מזבח. שאלה שנייה, ביי רבה, ערכי עליי לגבי מזבח מהו? נידון בהישג יד או אין נידון בהישג יד? שוב פעם אנחנו משלבים בין שני תחומים, ערכין ומזבח, וזה בסיס הניתוח של שני הצדדים, א' או דילמה ב'. ושוב פעם, נידון בהישג יד, הכוונה לבן אדם שהוא עני וצריכים להתחשב בו, אז עומדים כמה הוא יכול לתת. זה המושג של נידון בהישג יד. האם אדם כזה שמה ערכי עליי לגבי מזבח, דרך כלל ערכים הולכים לבדק הבית, כאן הוא הזכיר בפירוש לגבי מזבח, האם הוא יכול להנות בסידור, בהתחשבות הזאת של הישג יד? מצד אחד, א', לא אשכחן בערכין דאי נידון בהישג יד. הוא הזכיר פה ערך, אז מגיע לו לידון בהישג יד אם הוא כזה, הוא עני. או דילמה, לא אשכחן לגבי מזבח לידון בהישג יד. תקו, גם זה נשאר ללא מענה. ביי רבשי, הקדיש שדה אחוזה לגבי מזבח מהו? עכשיו, שדה אחוזה זה שדה שאדם ירש מאבותיו, ואבותיו מאבותיהם, עד ליהושע בן נון, והוא הקדיש שדה אחוזה, אבל מה לגבי מזבח? אנחנו מכירים מפסוקי התורה שמי שהקדיש שדה אחוזה לבית המקדש, דהיינו לבדק הבית, יש תעריף פדיון קבוע שהוא לא קשור לשווי השוק של השדה, אלא הוא לפי מה שקבע התורה, שבפסוק מוזכר בית זרע חומר סורין. אז על כל שטח בגודל הזה של בית זרע חומר סורין, 50 שקל כסף, כך הוא ייתן לפי כל שטח בגודל זה. אם יש לו כמה, אז הוא יכפיל את ה-50 שקל לפי הכמויות בשטח שיש לו. זה נקרא גזרת הכתוב, אפילו אם הכסף הזה שווה הרבה יותר. זה באופן רגיל פדיון שתי אחוזה שהוא הקדיש לבדק הבית. אבל כאן אנחנו מדברים על מי שהקדיש שתי אחוזה לגבי מזבח, מהו? איך ניתן לפדות אותו אם הוא רוצה לפדות אותו? כפי שאמרנו מקודם, שאם הוא הקדיש את זה לבדק הבית, אנחנו יודעים לפי מה שכתוב בתורה כמה הוא צריך לשלם כדי לפדות אותו. מה כאן? כי כאן הוא הקדיש את השתי אחוזה למזבח, לקנות מהכספים האלו קורבנות. מי אמרינן מצד אחד לא אשכחן שתי אחוזה דמפריקה לשון פדיון דינם נבדית אלא בית זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. זה גודל שטח, בית זרע חומר סורים, ועל כל שטח כזה הוא משלם 50 שקל כסף לבית המקדש כדי לפדות אותו. עוד דילמה, לא אשכחן לגבי מזבח דמפריק אלא בשוויו. מי שהקדיש דבר למזבח ונגיד נפל ברמום וניתן לפדות אותו, פודים לפי השווי שלו ולא לפי תעריף קבוע, וגם זה נשאר ללא מענה. תיקו. ובזה אנחנו מסיימים את השיעור שלנו היום. עד כאן שיעורנו להיום.